אז עוד פעם, יש אופי מחשבה כזה, שהוא לא צומח מהפנים אל החוץ. סליחה, הוא לא צומח מהחוץ אל הפנים. אלא יש אופי מחשבה כזה, שמפני שהוא כבר עומד במעמק הנשמה ושורשה, בכל צביונו ואושר תוכניתו, הוא שולח את קוויו על ההופעות השכליות הגלויות שבדרך עבודת העיון. הגנזים האלה הם גנוזים, הם נמצאים בתוך התשרת נימה בצורה מאוד מלאה, בצורה מאוד שלמה. בקומת הנפש זה לא נמצא, אז מאיר האור הנשמתי של כל השלמות שנמצאת בתוך הנשמה פנימה, זה מאיר על קומת הנפש, והאדם הזה עסוק בדרך העבודת העיון הרגיל, מלמטה למעלה. אבל הוא זוכה לזה שיש לו גם הופעה שבאה מלמעלה למטה. ואז הרב אומר, חושב האדם שהוא בא לדברים חדשים מלמטה למעלה. בעת שהכוח הגמור עושה את פעולתו עליו ממרומיו, מושכו ומקרבו אל הצפייה הגמורה בכל קוויה. והוא הולך ומתקרב בכל עת עמלו בדעת ובכישרון אל המקום הרוחני, ששם עומדת היא ההצטיירות הבנויה בכל שכלולה. בנשמה זה בנוי בכל השכלול של זה. ומלוא קומתה של המחשבה. שראשי פרקיה הם מתחילים לעבוד, להתגלות בעבודתו. אנחנו היינו בירושלים, אז הרבה כבר דרשו על הדבר הזה יש את המעיין שיוצא מבית השם וישקע את נחל השיטים, וכשחוסים את הנקבה, אז אלה חופרים מפה ואלה חופרים מפה, נכון? שהם מצאו כבר את הכתובת, נכון? אז מי המקדש של העיר זה ההופעות העליונות, המקודשות, הרוחניות, העליונות, הנבואיות, שבאות מתוך המקדש של העיר. ומי העיר אל המקדש, זה שייך אל ההופעות השכליות, הרגילות, והם עיקו החוצרים איש לקראת רעהו, והם נפגשים. זאת אומרת, השכל האנושי, הוא עובד מחוץ פנימה, הוא מכה, הוא מלבן, והוא מבאר, מקשה, מתרץ וכו'. ואומר הרב כל הזמן באורות התורה, נכון, באותה מדרגה שאדם עובד מהשכל האנושי מלמטה למעלה, באותו זמן הולכת הנשמה ומופיעה את קווי אורה מלמעלה למטה. עד שהם נפגשים איש לקראת רעהו, כמו שהרב אומר אצלנו, והולכת המציאות ומופיעה בשלמותה. אבל זה סדר כזה שיש לו הופעת חיים שהיא באה מלמטה למעלה, ובאה מלמעלה למטה עד שנפגשת בשלמות. אבל גם כשזה לא נפגש, אומר הרב, יש סדר כזה שהאדם הלומד מלמטה למעלה, זוכה להערה גם כן שבאה מלמעלה למטה. ומכוח מה הוא זוכה? הוא זוכה מכוח זה שבנשמה זה כבר נמצא גמור, בנשמה זה נמצא שלם. הוא לא הולך עכשיו לברום משהו חדש בשכלו שלא קיים בנשמה, שלא גנוז בסתרי תורה, עם מה שאנחנו מדברים אלינו. הוא הולך עכשיו לחצוב מלמטה למעלה את מה שקיים כבר, את מה שמופיע, אז למעלה כבר ככל שהוא עמל נכון מלמטה למעלה, זוכה לאותה ברכה שתבוא אליו גם כן מלמעלה למטה. אז זה הכוונה שיש אופי מחשבה כזה שהוא עובד מלמטה למעלה, אבל בעצם זה נכון להגיד שהוא בא מלמעלה למטה. כן? והחלק השכלי, ועוצם החיים שבלשדו, כל אלה באים הם על פי רוב מהתוכן הנגמר הכמוס העצור במרומיה של הנשמה השכלית, נר השם נשמת אדם. אז יש לו איזה חידוש, יש לו איזה הברקה, הברק הזה יותר בא מלמעלה, לא מלמטה. ונמצא שבכמיסה, זאת אומרת בסתר, נולדת הנשמה המשוכללת בתחילה. הנשמה המשוכללת היא ראשונה, ומעצלת היא ממנה קווים ונקודות שונות בהעתקות רבות, העתק, 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 ירידה ממדרגה למדרגה, למדרגה למדרגה, מהירות וכאות, עד שאדם לפי כישרונו מתחיל לחפש את המיתיותיו, לסדר את ציוריו, לברר את צבעיהם, מלמטה למעלה, הוא נהיה כבר בעל שכל, בעל דעה, בעל חקירה, ולגילוי נולדה היא המחשבה מטושטשת הרפויה בתחילה, והיא הולכת ועולה ועפה ומתקרבת אל המחשבה הגמורה החבויה בגנזי מרומם. אז הסדר שבגלוי זה שהוא עכשיו למד בצורה מושכלת, עניין אחרי עניין, פרט אחרי פרט, דבר אחרי דבר. אבל הסדר שבסתר בעצם אומר לך לא ככה, אלא הסדר שבסתר אומר שזה מתחיל מלמעלה למטה. הדחיפה שבאה מלמעלה למטה היא זאת שדוחפת, היא זאת שפועלת, היא זאת שמעוררת, ועד שהדחיפה מלמטה למעלה תעליה ותתחבר אליה. הדוגמה של הרב כמובן שייך אל כל סדרי התחייה שלנו. הרב אומר, כשם שהדבר נוהג ביחידים אישיים, כן הוא נוהג באומה שלמה ובמלכי חייה, בנשמת ההיסטוריה ובכל מעבדיה, בכל מעשיה. וכן נוהג הדבר בכללות האדם והלכות חייו הרוחניים על פי המסיבות הרבות הרוחניות והחומריות לשכלול העולם מבניינו, ביחס החברה האנושית הכללית, ירידותיה ועליותיה. שנדמה לך שאתה בא לבנות את המדינה וליישב את ישראל מלמטה למעלה, לעשות תוכניות מלמטה למעלה, אבל תדע לך, בעצם זה הנשמה מלמעלה למטה, היא זאת שדחפה את כל הדברים. נדמה לך שאתה עכשיו כבשת את ירושלים כי התחילו מלחמות וכו'. אבל זה בעצם הנשמה למעלה, דחפה שהופעה של מדרגת ירושלים תופיע באומה, ומתוך זה אחר כך זה גם מתברר למטה. נכון? ומובן הדבר שחיזיון כזה מתגלה בכל עוד יופיו וכל עוד תכססו בכללות היש והורביה, עד הגינו לצפייה, לצפייה עליונה בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אז אור השם כבר קיים ונמצא, נכון? פשט הפסוק. אור השם זה כבר משהו שקיים ונמצא, ובית יעקב לכו ונלכה, בוא נתאם את הפרטים שלנו לפי המדרגה של אור השם. אז תכף נראה, כי אני כבר הבאתי את זה פה, למרות שאני חושב שהרב, תראו, בפסקה השלישית, בשורה השלישית של הפסקה השלישית שלנו, של מעשה יצירה. אז בשורה השלישית, ממש בסופה, הרב אומר, בגודלה איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיונותיה, דעותיה ואלך נפשה. אלא למהפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה לעצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה וכו' וכו'. אז הרב אומר, בגודלה של כנסת ישראל, סדר החיים שמגיע, הוא לא מגיע מלמטה למעלה, אלא הפוך, הוא מגיע מלמעלה למטה. או ליתר דיוק, כמו שאנחנו אומרים באורות הקודש, המלמעלה למטה דוחף את המלמטה למעלה. הופעת החיים שבאה מלמעלה למטה, היא עכשיו מתגלה בדרך, בסדר כזה, שפתאום יש לך הופעות חיים שהן באות מלמטה למעלה. אז עכשיו כל זה אני אומר, בגלל שאני חוזר אלינו. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אפילו מצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. דברי תורה ומצווה קלה זה סדר חיים שבא מלמעלה למטה. אם אתה שייך אל סדר החיים שבא מלמעלה למטה, תראה ברכה גם במה שהולך וצומח מלמטה למעלה. אם אתה לא שייך אל סדר החיים שבא מלמעלה למטה, אז התרפית ביום צרה, זה הגמרא דורשת את זה לפסוק בימי שלה, התרפית ביום צרה צר כוחך, והגמרא דורשת את זה בדרך דרוש, הגמרא אומרת, בעצם צריך לקרוא כאילו את הפסוק הקנה, התרפית, היה לך רפיון עדיין מהתורה, אז ביום צרה צר כוחך. אתה לא תראה את זה בשנייה הראשונה. זה לא דבר שמופיע מיד הדבר הזה. אבל מה? כשיהיה לך יום צרה, תגלה שאתה בלי כוח. אם התרפית, אז ביום צרה יהיה צר כוחך. תגלה שאתה נמצא בלי כוח. ואז סדר חיים מאוד מופלא. אז בוא נראה, נקרא רגע שלוש שורות, כי אני רוצה אחר כך להוסיף את זה. הרב אומר ככה, אף על פי, עכשיו יש לרב קושייה ותירוץ, שנראה לי הם לא צדדים, אלא הם מהותים לעניין. אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה ולימוד כל תוספת כוח גשמי ורוחני בקרבו. זאת אומרת, אמרת לי, הורה של חיים ושל טוב, היא נמצאת בגניזה, בכוח, זה חולה. אז אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה ולימוד כל תוספת כוח גשמי ורוחני בקרבו. אבל, אני מוסיף את המילה אבל, בכל עת מצו שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה המצוות, מחמם את הלב ומאיר את הנשמה. אז הרב אומר, זה לא נרגש. זה לא מורגש מיד, אבל זה יצא בכל עת מצו. כתב הרב לחתנו, לביתו, זה נתפס, אני לא מצאתי בו את הספר, וגם בבית לא... נתפס בגנזי ראיה, זה שבועות, נכון? כתב לו החתן של הרב לרב לצהל, אני במשבר, במשבר. עכשיו לא יודע בדיוק מה המכתב שהוא כתב לו, איזה משבר הוא. הרב אומר לו, נבהלתי לראות את המכתב שלך, השתוממתי. למה השתוממתי? כי הרב אומר לו, תדע לך, אני ראיתי מתוך המכתב שאתה מצפה שלימוד התורה שלך יפעל עליך כאילו קנית בגד חדש. וכמו שאם קנית בגד חדש ולבשת אותו, אתה אומר, רואים את השינוי, השינוי נראה ברור. אז אותו דבר אתה חושב שאם אתה עכשיו עסוק בדברי תורה ולמדת וכו', אותו דבר עכשיו יהיה לך שאתה חייב להרגיש את זה ולראות את זה ולחוש את זה וכו'. והרב אומר לו, ויש פה חוסר הבנה יסודי, כי אם התורה הייתה שייכת אל הדבר המגושם, אז נקרא לזה לצורך העניין שלנו, לגריותה ולמעליותה, כמובן גריותה גדולה שזה היה מגושם, אבל כאילו מעליותה שדברי הגשם רואים אותה מיד, כי אתה אומר, זהו, בניתי ארון, יש לי ארון, בניתי זה, יש לי זה, הכל שהגשם זה ניכר מיד, רואים את זה בעיניים מיד. אבל אם התורה שייכת לדברים רוחניים עליונים, אז זה בונה לאט לאט. זה בונה לאט לאט. אז אומר לו הרב, אז מה אתה במשבר? אתה מכניס את עצמך למשבר. כי אתה תובע כל הזמן מהתורה שתתנהג כאילו יהיה דבר גשמי שתיתן את פריה מיד, ובסוף זה לא נותן את פריו מיד, ואז אתה, יש לך מיד את כל הקשיים, את כל התסבכות, ואני לא לומד טוב, ואני לא מתאים ללימוד, ואני לא, את כל הדברים. הרב אומר, אתה צריך לשנות, לשחרר את התבנית מחשבה הזאת, שהתבנית מחשבה של ענייני החומר והתבנית מחשבה של ענייני הרוח הן תבניות שונות לגמרי. וכשזה ישתחרר אצלך, אז תראה בזה הרבה ברכה. אז כשהרב אומר אצלנו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה הלימוד כל תוספת כוח רשמי ורוחני, הוא לא מרגיש שהנשמה פעלה על הנפש. ואני בכלל רוצה להתנסח ככה כדי להסביר למה זה לא קורה מיד. כי במדרגת הרוחניות אמר לנו הרב, מה שראינו באורות הקודש, הנשמה פועלת על הנפש. אז אם אתה נמצא רק ברובד הנפשי של המציאות, ואתה עסוק רק בקומת הנפש, אז קומת הנפש יש אחד הצדדים הטבעיים, אז קומת הנפש אוכלת, היא מיד מרגישה שבעה. קומת הנפש, אני יודע, הלכה לעשות את זה, מיד מרגישה ככה. קומת הנפש היא מרגישה את זה מיד, זה כל צדדי החיים הטבעיים. אבל אם אתה שייך על מדרגת קומת הנשמה, אז אתה אומר, קומת הנשמה זה סדר אחר לגמרי, זה דבר הרבה יותר רוחני, הרבה יותר מופשט. אז עד שהנשמה נותנת את כוח החיים בנפש, הרב אומר, זה לא יהיה מורגש. אינו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי רוחני בקרבו. מתי זה יהיה מורגש? אז פה אני רק מעיר הערת אגב, אבל זה לא הסוגיה שלנו. בכל עת מצו שכוח חיים דרוש להתגלות. בשביל זה באים ניסיות לעולם. בשביל זה באים משברים לעולם. כי המשברים באים להגיד, הנשמה פעלה לנפש, רוממה אותה, בנתה בעוד קומה, בנתה בעוד דרגה. אבל זה לא מורגש, אמרנו, כמו הדברים הטבעיים. איך זה יהיה מורגש? פתאום אדם יצטרך בכל עת מצו של כוח חיים להיגלות. פתאום יש לו איזה סוגיה קלות שהוא צריך עכשיו להסתער עליה, איזו התמודדות חדשה שהוא צריך להתמודד איתה, כוח חיים חדש שהוא צריך לגלות בתוכו, אז זה יוכל לצאת לפועל. אז יתברר מה הנשמה בנתה בתוך קומת הנפש. מה זה? לא, כי בכל עת מצו זה מכריח אותו פתאום להתמודד מול אתגר חדש, שעד עכשיו הוא בכלל חשב שהוא לא יכול להתמודד איתו. עד עכשיו הוא אמר, אני לא יכול, אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני לא יכול. עכשיו הוא שמע, הוא קיים את תורה מצוות באמונה לשם שמיים. וכבר בפרק זמן הזה שהוא עשה את זה, התורה בנתה בו משהו, הנשמה העירה על קומת הנפש. טוב, אבל זה לא מורגש. מתי זה יהיה מורגש לו? הרבה פעמים, הניסיונות והמשברים, זה השליח הנאמן להוציא את הקומה החדשה. זה השליח הנאמן להוציא את הקומה החדשה שהנשמה בנתה בתוך הנפש פנימה. לא, לכן אני רוצה להגיד שהגמרא אומרת, כל מי שהתרפית ביום צרה, צר כורחה, מי שרפא עצמו דברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. זה הצד השלילי של המטבע, אני קודם אמרתי את הצד החיובי. למה הגמרא מביאה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה? שהגמרא תביא, כמו שתכף נראה בדברי הרב, אם הוא לא עסוק בתורה מצוות, טוב, מדרגת נפשו יורדת, 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 יורדת. גם פה זה ככה. הוא לא מרגיש את זה. הוא לא מרגיש את זה. זה לא מורגש מיד, גם הירידה לא מורגשת מיד. הוא מרפא עצמו מדברי תורה, אפילו ביום צרה. יבוא המלאק, עכשיו אין לו כוח, ויבוא המלאק והלך עם ישראל לרפידים. והמלאק גילה שאין לישראל מספיק כוח. המלאק גילה שאנחנו, בגלל שרפו ידי מהתורה, אין לנו מספיק כוח גם להילחם. כלומר, לא רק בגלל שרפו ידי מהתורה בא המלאק, אלא בגלל שרפו ידי מהתורה, אז אין לנו כוח אחר כך להילחם עם המלאק. אז יש פה סדר מאוד מופלא שאתה אומר, באים הניסיונות לאדם כדי להרים אותו את המדרגה, לגלות בקרבו את המדרגה החדשה שהיא הייתה שייכת וגנוזה בתוכו, והיא לא יוצאת אל הפועל, והיא לא יצאה אל הפועל במילואה. היא לא יצאה אל הפועל במילואה, הניסיון יברר לאדם איך זה הולך ונבנה בתוכו וזה הולך ויוצא לפועל. לכן אני אומר, לכן מה שהזכרנו פעם קודמת, וזה פתחנו את הפעם קודמת, שהגבורה שיש בגניזה, זה שייך אל הגבורה הזאת שיש בגניזה. הזכרנו פעם קודמת, אני חושב את העניין מאוד מופלא הזה של שבת ב', שהרב, מה שהרב אמר, מה שהזכרתי קודם, עושה מצווה כמאמרה, אם מבשרים אותו בשורות רעות, נכון? מה שהזכרתי קודם, שהרב אמר, בשורות, זה דבר שבא מרחוק, ואני איש פשוט שעושה מצוות, מה עכשיו יש כוח בסגול שלי לעשות, שלא יהיה בשורות רעות גם מרחוק? אז אומר הרב, תדע לך, אתה חושב שגנזי תורה ונגלות התורה זה שתי עולמות שונים, ואם אני שייך לנגלה, ואני לא יודע גנזי תורה, אז אני לא שייך לגנזי תורה. הרב אומר, זה לא נכון, זה מחובר ביחד, כי מבחינה מהותית זה מחובר אחד לשני. עשית את גופי תורה, נשמתה דאורייתא, היא גנוזה בתוך גופי תורה. אז אם יש לך את גופי תורה, יש לך יחד איתם את נשמתה דאורייתא שגנוזה בתוך דברי תורה. ולכן אתה, במצוות כמאמרה שלך הפשוטות, אם אתה עושה מצווה כמאמרה, תראה שהמצווה שלך תפעל גם בעזרת השם שלא יבשרו אותך בשורות רעות. אבל בדיני שתעשה אותה כמאמרה, כלומר הכוונה מדויקת, שלמה וכו', אז זה פועל. וזה מה שהזכרנו ספר חרדים, הארי הקדוש זכה לכל השגותיו, כי עשה מצוות בשמחה. עשה את כל המצוות בשמחה. ואז מה אם עשה את כל המצוות בשמחה? יש כוח חיים שגנוז בתוך המצווה. טוב, אז בסדר, עכשיו צריך להוסיף עוד גם שמחה, כלומר...
אבל לא קשור לשמחה.
נכון, נכון, זה המשפט ביקומתי, שעכשיו צריך להוסיף את השמחה, כדי, כי השמחה זה שייך אל המדרגה הזאת של הכמות שלה, מה שהרב אמר, המצוות הנעשות אמונה לשם שמיים. אז ספר חרדים אומר, נכון, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אומר נפש למעשה, רוח שייך אל המחשבות הגלויות של תורה, נשמה שייך אל המחשבות הנסתרות של תורה, וחיה היחידה שייך אל מעלת השמחה של תורה. אז סליחה, רוח שייך אל הדיבור, מחשבות אל הנשמה, סתרי תורה בחיה, נדמה לי שככה הוא אומר, לא יודע. אז ככל שהוא עושה את זה יותר באמונה, הוא יותר שמח בזה. כי תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מרוב כל, הוא מביא את הפסוק הזה, מרוב כל הכוונה היא, המצוות לא נעשו באמונה לשם שמיים. כי אם אתה יודע מה גנוז במצוות, גם אם אתה לא מבין אותם כרגע, אבל אתה שמח, זה שמחה גדולה. אז תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מרוב כל הכוונה היא, יש לך בעולם הזה כל, 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 רוב כל, והמצוות הם יותר מרוב כל. זה נקרא לעשות מצוות באמונה לשם שמיים. בזכות זה שהמצוות נעשות מתוך שמחה, אז מתוך זה מגיעה ידיעה גם של ספרי תורה. אמר ספר חרדים על האריזה. אז עכשיו בואו נראה, אמרנו שהפסקה השנייה, ימדו מלי, תגידו מה אתם אומרים, איך אתם הבנתם. אבל אני חושב לי שהפסקה השנייה זה רק כמו משהו מוסגר. כלומר, הכוונה היא, את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות, נוכל להמשיך בקרב לבבנו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. כלומר, את כל הניסטר, ואת כל סודות התורה, ואת כל הופעת רוח הקודש של הניסטר, נוכל להמשיך בקרב לבבנו בלבוש של ציורי שכל המתהלכים עם החיים. אמיתתם של גנזי תורה זה רוח הקודש, אבל הלבושים של זה, זה אפשר להמשיך בציורי שכל המתהלכים עם החיים. כלומר, להלביש את גוף הדבר בציורי שכל. אם אתה מלביש עם ציורי השכל, סימן שהגוף הדבר זה הרבה יותר מאשר הלבוש. אז אם הלבוש זה ציורי שכל, גוף הדבר זה גנזי תורה ששייכים על רוח הקודש. אז אומר הרב, את המחשבות העליונות הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבנו ללבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. אבל, אני מוסיף את המילה אבל, אבל לא ניתן לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוקיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. שלא תחשוב שאם יש לך ציורי שכל המתהלכים עם החיים, זה סימן שאתה מבין את המהות הגנוזה. אתה מבין לפי ה... כמו שאתה יודע, מרכזית מוח שלך. אתה מבין בציורי שכל המתהלכים אחרי לפי הכזית מוח שלך. אבל אל תחשוב שאתה מבין כבר את כל המהות שנמצאת בתוכנו. אבל אנחנו יודעים שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו, בחפץ חופשי מלא עונג. הכוונה היא... שכן צריך להלביש את זה, ומתוך זה שאתה מלביש את זה בציורי שכל, אז מתוך המעט שמושג לך, אז אתה באמונה לשם שמיים, מבין שאם זה המעט שמושג לי, אז יש פה הרבה 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 יותר דברים עליוניים, לבכוח חיינו על מה לבסס את פעולתיו בחפץ חופשי מלא עונג. אז זאת אומרת, לא להגביל את זה לפי ציורי השכל, אלא לפי חפץ חופשי מלא עונג. הכוונה היא, גופי תורה מוגבלים לפי מדרגת השכל, אבל נשמתה דאורייתא היא לא, ונשמתה דאורייתא היא שולחת לך קרני אור, שמאירים לך גם את גופי תורה, זה הקרנות השכליות, ואתה יודע שזה קרן אור שמגיע מתוך נשמתה דאורייתא, וקרן האור הזאת שמגיע מתוך נשמתה דאורייתא, הרבה יותר גדולה מכל מה שיכול לתפוס בגופי תורה.
מה בעצם כל לנסות להבין?
אתה שואל על השכל, למה השכל האנושי צריך להבין?
כי הרי... כך אני יודע שהדבר עצמו פועל, והוא הדבר הגדול, והוא העיקר.
אז הרב ענה לך פה את התשובה, אבל אנו יודעים שיש ללבבנו על מה להתרומם ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו. כלומר, אתה רוצה עכשיו שנחנך אותנו בתור בוקים, כלומר, בלי השכל, עושים את השכל בחוץ, ונאמר עכשיו בלי שכל, כי אנחנו מאמינים, אנחנו יש לנו אמונה תמימה מהסבתות, יודעים שהתורה מצוות הם גדולים וכו'. הרב אומר, זה בתור, אני אומר, בתור צורת הסברה, שתי אנשים אומרים גדולתה של התורה זה פלא פלאות, אינסופית. אחד יודע מדרגת השכל שלו מפותחת מאוד קצת. ואחד מדרגת השכל שלו מפותחת מאוד מאוד מאוד. שתיהם אומרים, התורה היא הרבה 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 מעל השכל. זה ששכלו מפותח קצת, ואומר התורה זה הרבה מעל השכל, זה לא רבות הגדולה שהתורה היא הרבה מעל השכל שלו. זה ששכלו מפותח אומר, התורה זה הרבה 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 מעל השכל. בסדר, עכשיו אני יכול, יש לי איזו אחיזה ברוממותה של תורה. אז הרב אומר, אחרי שאתה עסק בתעמי תורה, יש לי ליבנו, מה שהרב אמר, יש לי ליבנו על מה להתרומם. הלב מתמלא מכל המחשבות המוגבלות, ועכשיו הלב יודע שכל מה שאתה נשיג זה כאין וכאפס לעומת... נכון, אז הרב יודע אומר, שלא עשה לי גוי, על איזה גוי מדובר. האחמד הזה, הטמבל, או זה, כנראה שלא עשה לי כמו, אלא עשה לי יהודי, ולא שאתה אומר, שלא עשה לי גוי, הכוונה היא, או חכמי אומות העולם, חסידי אומות העולם, החכמים שבהם, גתה ושילה וזה, הפילוסוף, עליהם אתה אומר, שלא עשה לי גוי כזה. בסדר, כי הם הגיעו לפי השכל האנושי, אתה אומר שלא עשה לי גוי, זה הרבה 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 יותר מזה. זאת אומרת, אני רוצה רק להפוך, זה לא הסוגיה שלנו, אבל גררת אותנו, אז אנחנו פה... המחשבה הזאת שהתמימות של תורה היא יותר מכירה את גדולתה של תורה מאשר בעלי החקירה, הרב נקט תמיד הפוך לגמרי. כלומר, אלה בעלי התמימות, אז בסדר יש להם מאוד פשוט, ואומרים, התורה היא הרבה למעלה מזה. אבל אומרים, לא, אחרי שאתה לומד, אחרי שאתה חוקר, אחרי שאתה משתמש בשכל שלך, בפי המקסימום שאתה יכול, אחרי שאתה אומר, טוב, וכל זה השכל שלי, אבל מה שגנוז בזה זה הרבה יותר. ולפי מה שלמדנו לאל, שהחוצבים מקרים איש לקראת רעהו, כלומר, השכל האנושי פועל מדרגה של פעולה מסוימת, ולעומתו הנשמה מכה מדרגה אחרת, אז אתה מבין שככל שהשכל יותר יגדל, אדרבה, הנשמה יותר תאיר לתורה. והנשמה יותר טובה את תופעת השכל, והשכל טובה את תופעת הנשמה. כי השכל זה אחד מגילויי הנשמה. השכל זה גם אחד מגילויי הנשמה. והוא גם צריך להיות ניזון מתוך המזון המתאים לו לערכה של תורה. אז אם השכל נשאר בחוץ, זה לא טוב. זה מאוד חמור.
יש להכיר את זה שיש גנזי תורה ויש גנזי טעמי מצוות, ויש להכיר אותם בצורי שכל, כאילו איך הם מתהלכים עם החיים.
נכון, להכיר אותם בצורי שכל המתהלכים עם החיים, זה מה שרצה לעשות הרב קוק, שהוא כתב לך את עניה ואיגרות ואורות ואורות התורה וכל הדברים שהוא כתב.
אפשר לקרוא את המשפט שאפשר לתרומם גם רק עם ההכרה של יש גנזי תורה ויש טעמי מצוות. ויש אורות עליונים למצוות, בלי דווקא להכיר אותם.
לא, אני מסכים, כלומר,
אמונה לשם שמיים זה דווקא להכיר, בלי להכיר אותם.
לכן אני אומר שהפסקה הראשונה של הרב, הוא לא נכנס לסוגיה הזאת. האם זה יותר טוב להכיר, הוא רק אמר, זה גנוס ומי שעושה את המצוות אמונה לשם שמיים. לא דבר על טעמי תורה. הפסקה השנייה שמבחינתנו כמו סוגיים, הוא רק אמר, ואף על פי שיש לך הרבה טעמי תורה וכו' וכו', שלא תחשוב שהטעמים זה עצמותה של נשמת הדאורייתא. ואז אני מסכים, חזרנו לדבר הראשון של מה שגנוז במעשה יצירה, מה שגנוז בכל מצווה, בלי עכשיו העיסוק האם הוא יודע את הטעם, לא יודע את הטעם, זה וכו'. לא, זה לא עכשיו הסוגיה. לא בכך שהוא יודע את הטעמים, הוא יודע שגנוז בכל מדרגתה של תורה דברים מאוד נשגבים ועליונים. לא שהוא יודע את הטעמים, לא, אני חושב שהפוך, באמונה לשם שמיים מדובר, הוא לא יודע את הטעמים, אלא מה הוא עושה? מה שהבאתי מהגמרא בשבת, עושה מצווה כמאמרה, הם מבשרים את הבשורות רעות. אז לא, אני לא יודע אם נגרר. כן, אבל מה אתה אומר?
איך בתמימות אפשר להבין שזה משהו כל כך גדול?
זה מה שרציתי לטעון, שאני חושב שמי שהוא עושה בתמימות, הוא פחות מבין את הגדלות. ומי שהוא עושה מתוך דעת, והוא גם תמים, התמימות שלו יותר עליונה. אשרי הבאים בימים שיודעים לשמור על טל ילדותם, אמר הרב לרב חרל"פ. אז אשרי הבאים בימים שמלאי חוכמה והסבנה וחקירות וכו', והם יודעים לשמור על טל ילדותם. והטל ילדות שלהם זה יותר עליון מהתמימות הרגילה. לא, אז אני רק אקריא לכם פה, זה... לא הצלחתי לפה להכניס את הכל לדף. הרב אומר ככה, לא, את הנקודה הזאת של מה שאתה אומר. מן השעורים האכל בהמה, בגלל ספירת העומר. מן השעורים האכל הבהמה בעומר. וכשהנפש הבהמית מתעלה למקורה, ונוטה לקדושה ולטהרה, האהבה הזיזה האלוקית חוגגת את חג קודשה. השעורים בעומר, מעלה את הנפש הבהמית, מעלה את המעלה, כשהיא מגיעה לתחיל את האלוי, חוגגים את שבועות. והאומה כולה, כשהיא מקרבת את כוחותיה, אנחנו אומרים, המתפשטים בכללותה להיות קודש להשם, כי זה קורבן ציבור, האומה כולה היא מעלה, מתאחדת היא ברצונה עם רצון אלוקי עולם, וברית האהבה והשוויית הנטיות בדרך החיים וכו' וכו' וכו'. כלומר, זה העילוי שלנו מתחבר יחד עם המגמות האלוקיות, ריח ניחוח היא של השם. טוב, אין לכם פה, אז אני מדלג. אחד מיסודי הידיעות העיקריות הוא שאין המצוות דברים סימבוליים. וזה מה שאני רוצה להוסיף פה. כי הרב פה בעצם כל הפסקה הראשונה הוא בא להגיד, אל תלמד מצוות כסמלים. המצוות מסמלות משהו, אתה עכשיו לוקח מאכל סעורים, זה סימבוליקה כזאת שהיא מעלה את הנפש הבאמית, איזה יופי. כמו שהרב בעצמו הסביר לנו, הרב אומר, לא, לא, לא. המצוות זה לא דברים סימבוליים. הם לא סימני זיכרון, אלא הם פעולות יצירתיות שהמחוגה האלוקית בראתן. כלומר, המגמה האלוקית, החוגה האלוקית בראתה בדיוק מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. ומכל מקום, יש בהם מרחב גדול לכל היופי הסימבולי. אבל כפי שזה מצוות אלוקיות, פועלות, כמו שראינו בדבר הראשון. זה גנוז בתוך כל מצווה מצווה הפעולה שלה. אבל לא יחסר גם כן את המרחב הסימבולי. והרב עכשיו זה הולך לבאר. תפיסת הכוח הבעמי המשותף לאדם ולבהמה, הכלול בסעורים והעולה בעומר, כשהוא עולה למסבח, שהוא נטיית רצונו לצד העילוי והקודש, עושה תפיסה גדולה לשבר בכל הנפשות, בכל צדדי החיים וההוויה שייכים להם. זה גם שייך אל מדרגתה של תורה, קודם כל מצד עצמה, וזה גם שייך אל פעולתה הסימבולית של התורה. כלומר, שמכוון האדם המקריב את העומר, ובכל יום מסירת העומר הוא פועל את הפעולה שלו, הוא עושה את הפעולה שלו, והוא מעלה את קורבן העומר וכו'. טוב, אני כבר אומר ספירה, פה כתוב רק קורבן. אבל יכול להיות, אז זה גם באמת יוצר פעולה יוצרת, וגם לא יחסר בזה הסימבוליקה. סימבוליקה זה הסימנים. מה שזה כל על הנפש, תעמי תורה. כלומר, איך שהאדם רואה את הדברים, איך הוא מתפעל, מה זה עושה לו. אז חוץ ממה שזה עושה לו בנפש, וממה שהוא מבין, חוץ מזה, המצוות הן פעולה אלוקית יוצרת. זה פה. יש ספר, אתה יודע, מצוות כסמלים, ששם נוטה לבאר שעיקר פעולת המצוות זה צד הסימבולי שלהם. וכתב גם הרבה דברים יפים, איך המצוות בצד הסימבולי שלהם, וזה גם כתוב הרבה בחז"ל ובראשונים וכו'. הרבה אומר, מצוות ארבעת המינים, לקחת אותם וכו', זה מאוד משמח. אז ירננו עצי היער. אז זה מאוד משמח עם התבועת היער וזה, והתבועה, ואדם משמח עם זה, ורוקד, והוא רואה, וכל הפריחה של המציאות. אז זה מאוד משמח, אומר רם אמרו נבוכים. אז אם אתה לוקח רק את הרמב״ם הזה, אתה אומר רמב״ם מצוות כסמלים. אבל הרי הרמב״ם כתב כמה פעמים, שהתורה זה גזרת מלך. נכון? זה אף על פי שנתתי לך טעם, תדע לך, זה לא באמת הטעם, יש עוד חשבונות וכו'. אז זאת אומרת, לא נמנע הרמב״ם ולא נמנעו אחרים, ולתת הרבה, לא נמנעו חז"ל, ולתת הרבה טעמי מצוות, אף על פי שהמצוות הן אלוקיות, וגנוז בתוך זה כל סתרי תורה, יחד עם זה לא נמנעו לתת טעמי מצוות.
התורה
בעצמה נותנת טעמים לחלק. התורה בעצמה, כן, נכון. אבל דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן טעמא דקרא. כלומר, אני חושב שלא דרשינן טעמא דקרא, הכוונה היא בעצם מה שזה אומר, שאנחנו לא אומרים שאנחנו מבינים את כל המדרגה של המצווה, ואף על פי שזה הטעם הוא הטעם, אבל יש במצווה עוד הרבה יותר גנוז מה... רגע, לפני שממשיכים הלאה, אז אני אומר, אני חושב שהפסקה הראשונה בעצם, אנחנו נמצאים בה עם זרונים, נכון? עוד בחינה נוספת של שמונת מאמרי זרונים. זאת אומרת, הולך האדם ונברא על ידי פעולת מעשי המצוות, ופעולת מעשי המצוות הם אלה שיבנו בו, שכל מי שעושה את המצוות כולם מחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה עושה בו את שלו. זה מאמרי זרונים. מאמרי זרונים זאת אומרת, הוא זרע בכוח החיים הגנוז בתוך טעמי תורה, זה עושה בו את שלו, ויש בו אחר כך הוא ימצא את הכוח בכל עת שידרש הכוח הזה, הוא ימצא אותו, והכוח הזה שנזרה יתגדל. אז זה עכשיו, נדמה לי שזה השייכות שלנו פרקי זרונים. עכשיו בוא מהר, נעשה כמה שיותר עניין שלישי, של החלק השלישי. אומר רב, מרחוק. מרחוק אנו רואים כנסת ישראל מאותרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. מדרגת גאולתה השלמה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את פלסטרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, ומילא גם כן בעבור העולם כולו. אז אנו את האדם הפרטי, מדרגת האומה, היא הולכת לבנות את חייה, שתהיה שלמה בכל כוחותיה, בשבילה ובשביל העולם. בגודלה, כנסת ישראל בגדולתה, איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה. לא מתוך המצוות אנחנו באים אל הרעיונות הרוחניים הנשגבים. איננה באה מתוך דרכי חיה אל רעיונותיה, דעותיה והלוך נפשה. לא מצוות כסמאים, אלא להפך, ממעלה למטה. מתוך מחשבותיה והגיון לבבה לעצמה והעולם, הרב כל איזה הידיעה הישראלית, הידיעה האלוקית, ההשקפה הנשמתית על המציאות, מחשבותיה והגיון לבבה לעצמה ועל העולם. מתוך זה היא באה לאוצר המעשי שלה, ואז היא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לימיותה. והיא כשמוציאה לפועל את מה שגנוז, את השקפת העולם שגנוזה בתוך נשמתה, היא מוציאה את זה לפועל בסדר החיים של המצוות, שהיא הולכת ומגשמת את החיים, אז היא באה בסדר כזה שבאה מלמעלה למטה, מתוך העולמה הפנימי, לסדר את סדר החיים המעשי. הסתכל באורייתא וברא אלמה. והתורה קדמה לעולם, והנשמה קדמה לעולם, ולכן לא באים מתוך העולם אל ציורי הנשמה. אלא הפוך, מתוך מדרגת ציורי הנשמה, מתוך זה שגנוזים, בתוך כל נשמה ונשמה הפנימה, מתוך זה באים אל העולם, לסדר את העולם לפי ציורי הנשמה. אז זה בא מלמעלה למטה. מתוך מחשבותיה מגיעים לבעל עצמה והעולם, איך העולם צריך להיות, איך האדם צריך להיות, מה באמת זה העולם, מה זה באמת האדם, מתוך זה היא באה לאוצר המעשי שלה והיא מוצאת את מנוחתה. מתוך זה היא מגלה שבתוך תורה המצוות מתגלה ומסתתרת כל התוכנית הזאת, איך לבנות אדם בצורה נכונה, איך ועשיתם אותם עשיתם לעצמכם, איך לבנות את העולם בצורה נכונה. זה סדר חיים לגמרי שבא מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. רק אני נופל כשאני קורא את זה, אני רואה אתם מראה סנהדרין, אבל עזר ורבי יהושע, נכון? מה ראינו, מה אנחנו מורגלים בגמרא? שזה הפוך, נכון? האם גאולה תלויה בתשובה? גאולה לא תלויה בתשובה. זה אומר רב ציודה, נכון? שעתיק, הסתלק רב לזר, שעתיק רב לזר. נכון? אתם רואים פה ברב קוק רב לזר, נכון? זהו רז התשובה, מביאה לידי גאולה, נכון? זה ממש רב לזר, זה לא רבי יהושע. לא ככה?
אבל הוא הוכרש שהקדוש ברוך הוא יכריח אותנו לתשובה?
אז הגאולה לא תלויה בתשובה. כרב יהושע, או כרב לזר. אתה גם עם רב לזר.
כל מה שהוא הסביר זה הפוך.
רגע, אז אתה מתרץ לי, עכשיו אתה גם כמו רב לזר.
לא,
לא, אני חושב שאתה צודק, כלומר, הכוונה היא, רב לזר ורב ישוע נחלקו רק בהתחלת דגאולה, והתלויה בתשובה עולה. אבל ברור שאחר כך הקדוש ברוך הוא יעמיד על המלך כשגזרותה פשוט יש על המלך, והוא משיב אותה מתשובה, אומר רב ציודה בנתיבות ישראל, אמר גאולה והתשובה, פשיטה שגאולה תלויה בתשובה. לא רק שגאולה תלויה בתשובה, אומר רב ציודה, גאולה והתשובה זה ממש עניין אחד. גאולה זה הכוונה היא הופעת תוכן החיים הפנימי של האומה. וזה ממש עניין אחד עם התשובה. זאת אומרת, רב ציודה, דרור, לא רק שגאולה תלויה בתשובה, גאולה זה התשובה. אלא נחלקו רב לזר ורב יהודה, האם התחלת את הגאולה, זה גם תתעורר על ידי תשובה, או התחלת את הגאולה, יכולה להתעורר ממקומות אחרים. מכוח מלך שקשה גזירותיו קשות כשל המן, מכוח ההתעוררות הנשמתית שהולכת ומתעוררת. אומר הרב, רז התשובה שמביא לידי גאולה, זה הכוונה לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט את חוצות יהודה וגבולות ישראל, היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומת ירושלים. תהיה סדר כזה של התעוררות נשמה. יהיה סדר כזה של התעוררות הפנימיות. יהיה סדר כזה שמדרגת החיים הפנימית שלנו תלך ותתעורר, והיא זאת שתדבע מבפנים החוצה, היא זאת שתדבע את כל מדרגת חיי האומה. כי אתם זוכרים, היינו פה בראות הקודש, הרב אמר כשם שזה נוהג בישים יחידים, ככה זה נוהג באומה שלמה ובמהלכי חייה. אז אומר הרב ראות התחילה למדבט, הופיעה של הגאולה הבאה לפנינו, זה בתוכיות נשמתה של כנסת ישראל. יש דחיפה פנימית. אז אמנם אחר כך יש טעמי תורה, כלומר הכוונה טעמי גאולה, טעמי דחיפה פנימית. אז אחד העם מתרץ את הדחיפה הפנימית לפי סדר אחד, והוא מתרץ את הדחיפה הפנימית לפי סדר אחר, והוא אומר, הדחיפה הפנימית שלנו ניתן לתירוץ של מקלט בטוח, וזה ניתן לתירוץ כזה, ניתן לתירוץ כזה. אומר הרב, התירוצים בינתיים הם מאוד עלובים, אבל יש פה דחיפה פנימית. העתיד יוכל הבניין בפנימיותו. אז האומה באה מפנימיות אל החיצוניות. אז רגע, לא התאפקתי, רצתי על הגאולה, אבל בואו רגע נחזור חזרה אחורה רגע למדרגת המצוות. מה שמצולם פה בשמאל למטה, בסדר? בדף, בדף שלנו בשמאל למטה. הרב אומר, המעשיות המרובה שבתורה, ריבוי התורה והמצוות, שם חברי סימן זיכוי הגדיל תורה ויאדיר, ריבוי התורה והמצוות באים מתוך אותה הסוויה הגדולה של השדיות החיים הפנימיים. הנשמה מלאה, הנשמה סוויה, חיים פנימיים, של מקוריות השאיפה העדינה של המרומים העליונים. יש בנשמה שאיפה מקורית למרומים, המקיפים את כל וממלאים את כל. הוא רומז כמובן שהנשמה היא לא רק מקיפה בשאיפות גדולות, אלא גם ממלאת את כל, הכוונה במעשיות. כי מה שפעם דיברנו מסורת חייתו, אני חושב שזה האור המקיף, זה הרב אומר, זה שייך אל השאיפות, אל הרצונות, והאור הפנימי זה זה שחודר על ידי מעשי המצוות. אז המקיפים את כל וממלאים את כל, אשר לאור התורה ולנשמת ישראל. אותו המילוי השוטף טעונו כלים רבים לקבל את שפעו. המילוי השוטף הזה רוצה לצאת מבפנים החוץ, הוא מבקש כלים, ומתוך כך המעין חוזר ושוטף, חוזר ונובע. המילות לא הבינה את זאת, היא חשבה שהמעשים באו מתוך עוני, מתוך אי היכולת להעלות עלייה רוחנית, אבל הוא טעות יסודית ביחס לכללות האומה ושורש נשמתה. המילות עברה מצוות כסמלים. אומרת, בואו על ידי המצוות, אם מצוות כסמלים, אז אמרו אמינות, אנחנו כבר יודעים להגיע לסמלים גם בלי המצוות. אנחנו נעשה דעת חסד, אנחנו לא צריכים את המצוות שיהיו לנו סמלים לחסד. אנחנו כולנו חסדים בלי סמלים. אז אנחנו לא רוצים מצוות כדי שהם יהיו סולם לעלות למדרגה העליונה. אנחנו, יש לנו מדרגה עליונה, כל העדה כולם קדושים, טענה אמינות. לא רק דוגמה, אלא הכוונה היא שאדם זה מציאות כזאת של, אם אדם כזה מציאות של דף ריק, המצוות לאט 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 מציירות בו איזה משהו. אמרה אמינות, אנחנו כולנו שאיפות חסדים, אנחנו צריכים, עם ישראל הוא דף ריק, הוא רוצה לעשות מצוות, שהמצוות לאט לאט יבנו במחשבות, הרגשות וכו'. אנחנו כל הידע כולנו קדושים, אנחנו צריכים שהמצוות יבנו בנו, אנחנו כולנו קדושים. אז חשבה המצוות ביחס לישראל, חשבה אמינות ביחס לישראל, שהמצוות שעם ישראל פועלים זה רק כמו סולם, רק כמו סולם לעלות מלמטה למעלה, בלי שום יחס למה שנמצא בנשמה פנימה. ואם זה רק סולם לעלות מלמטה למעלה, אמרה אמינות, אנחנו לא צריכים. אומר על זה הרב, אבל הוא טעות יסודית ביחס לכללות האומה ושורש נשמתה. ואם לפרטים הנכשלים באורחות החיים וכישרון הקודש משמשים המעשים החיצוניים להיות למדרגות לעלות על ידם אל התוכן הפנימי ותורות חייו, הלא גם בזה יתאגדו גם אלה לכלל כולו המלא רוויה גדולה, עד שהשטף מוכרח לצאת בצינורות רבים. הרב אומר, יש אולי פרטים נכשלים, שזה אולי הרב רומז על אמינות שהייתה צריכה את זה. הפרטים הנכשלים באמת המצוות בשבילם זה כמו לוח חלק, הנשמה לא מהירה בתוכם, אבל יש פרטים נכשלים שהם באמת צריכים מתוך המצוות להתאמץ ולהתאמץ ולהתאמץ, קצת לחקוק איזה משהו בתוך הנפש ובתוך הרוח שלהם. אבל הרב אומר, מדרגת האומה היא לא כזאת, מדרגת האומה היא באה מתוך הנשמה אל מדרגת המצוות, מתוך הנשמה אל הכלים, מתוך הקודש פנימה, לבנות את חוצות ירושלים. אז יש לך סדר כזה של רז התשובה שמביא לידי גאולה, של מה שנמצא בתוך הקודש פנימה. אז אני רק רוצה להגיד, להתגיש את הדבר, אז אתם מבינים, כאילו יש פה, בפסקה השלישית, הרב עבר לאיזה נושא אחר לגמרי, נכון? כלומר, בפסקה הראשונה הרב כתב, מה גנוז בתוך טעמי מצוות? מה גנוז בתוך טעמי תורה? כל הגנזים שנמצאים בתוך טעמי תורה, אם אתה עכשיו עוסק במצוות לאמונה, ועושה את המצוות לאמונה, כל הגנזים שנמצאים, זה נמצא אצלך. הרב בחלק השלישי פתאום עבר למשהו אחר לגמרי. אבל זה אותו נקודה הפנימית, כי זה נמצא בתוך התורה, וזה נמצא בתוך הנשמה. ואתה עובד את עבודת התורה מהחוץ פנימה, אבל בעצם תראה לך, כשאתה עובד מבחוץ פנימה, אתה פותח פתח לצינור הופעה של הנשמה מבפנים החוצה. אז אתה עכשיו נדמה לך שאתה עובד רק מבחוץ פנימה, רק שזה מה שיש לך, רק מה שאתה עובד מבחוץ פנימה. לא, כשאתה עובד מבחוץ, אתה פועל מבחוץ פנימה, אז הנשמה הולכת ומתגלה מבפנים החוצה. בערך הרבה יותר גדול, בעניין, במדרגות הרבה הרבה יותר גבוהות ממה שאתה פועל בפנים החוצה. כי אתה פועל מבחוץ רק לפי יכולת שלך, ובתוך הנשמה זה נמצא בפנים. אז אתה פועל מהנפש אל הרוח אל הנשמה, אבל הנשמה משלחת את קוויה מהנשמה אל הרוח אל הנפש. המדרגות הרבה יותר עליונות ממה שאתה פועל. אז לכן הוא עובר, אני חושב, מתוך הפסקה הראשונה, הפסקה השלישית, ובא להסביר את שיטת רב לזר, רז התשובה מביאה לידי גאולה. כלומר, סדר כזה איך שהמדרגת התשובה שלנו מלמטה למעלה, היא תביא את מדרגת הגאולה מלמעלה למטה. לעתיד יוכל הבניין בפנימיותו, מנקודת ציון אליך הלוך והתפשט את חוצות יהודה וגבולות ישראל, היטיבה ברצונך יציאת לבני חומות ירושלים, והעתיד הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו, נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו, ואיננו עומדים סמוך לו. כלומר, אם בא לרוחניות אתה, אז אתה מבין, כן, אז אתה מבין את מה שנמצא בתוככי הנשמה, את הקודש שנמצא בתוככי הנשמה, וישראל ואורית אחד. אז איננו די סמוך לו, איננו רואים את רעדת קרני האורו המאולפים בצליף. אני חושב רעדת קרני האורו, כשהוא אומר רעידה, זה לא סתם שהוא מתכוון להגיד, אתה אומר אדם הולך והוא רועץ. זה לא ככה רעידה. רעידת קרני האורו המאולפים בצליף, הכוונה היא שהנשמה דוחפת, 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 והפנימיות היא מכה על החיצוניות, שהחיצוניות תהיה מוכרחת כבר להתגלות לפי המדרגה שנמצאת בפנימיות. אז זה נקרא רעדת קרני האורו המאולפים בצליף, זה שזה, הפנימיות היא מכה על החיצוניות להתגלות. אשר מידת דקותו הוביו תלויה היא בחשבוננו הפרטי, וכל אחד ואחד יוכל למצוא מירועי ליבו, אשר מי שמילא את ליבו ותקוות חיים מצפיית אישה, שהוא רואה כבר את אור הישועה כשלאחר שלח לנו את קוויה. ועכשיו, לא נקרא את זה ביחד, אבל תקראו את המשפטים האלה. הם היו אומרים לכם שהרב קוק כתב אותם, לא הייתם מאמינים. נכון? ואתה אומר, ואת אורך החיים הנעשים לעינינו, המוצאים את מקומה בצורה של סוכה דלה, מלאה מסכנות, חומרית ורוחנית, בארץ ישראל, עכשיו על התחייה על ידי כוחות פעוטים, נדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב, מלאים מחשקים וקצפי ייאוש, מודלכים בדלח של כפירה ונטיית רשע. זה תראו הרב קוק על הציונות. אין מה לעשות, זה כתוב בכתב יד קודשו. זה אינו ראינו. אז תראו מה הרב אומר, מה הרב אומר על מה שקורה פה. הרב אומר, זה כוחות פעוטים, מסכנות חומרית, בסדר, זה אפשר להבין. מסכנות חומרית זה גם על ידי כוחות פעוטים, נדחפים על ידי רעיונות עמומים, הרהורי לב מלאי מחשקים, מחשקים זה תמיד שכלי, קצפי ייאוש, מודלכים בדלך של כפירה ונטיית רשע. זה מה שהרב קוק, מה זה?
נטיית רשע.
נטיית רשע. למה זה נטיית רשע? כי אם זה רק נטייה חומרנית, זה נטיית רשע.
זה
פשוט
לא
חוץ,
לא? לא מזה מה שהם
צדיקים. כן, לא, זה מה שהוא רוצה לומר. אז זה כל מה שלמדנו בתוך, זה הרב אומר, בתוך תוכן. תוך התוכיות, זה הכוונה, אם זה הנפש, אז בתוך תוכן, זה בתוך הרוח, בתוך מדרגת הנשמה. שם, אז בעצם הנשמה מכה. הנשמה מחזירה. הנשמה דוחפת את האנשים. ואנשים בקומת הנפש, הם לא יודעים למה הם נדחפים. אבל אומר רשות מלכו, נכון, אם ראית, אין הפחות הערך, אין הבינונים, אין הישרים בליבותם, כולם נדחפים פה לארץ ישראל, לא, קראו לדבר שהישוע מגיע. למה? כי מה הקשר והיחס שיש בין הראשון לבין הבינונים לבין הצדיקים? אין ביניהם שום יחס, הם אף לא קשורים אחד לשני. רק דבר אחד הם קשורים, שלכולם יש נשמה. אז הנשמה שלהם מכה עליהם. אז הצדיקים יודעים להסביר מה צריך להיות. הצדיקים יודעים להסביר למה באנו לפה, לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הבינוניים יודעים לפי ערכם, והאלה יודעים לפי ערכם, אז הם מסבירים את כל ההסברות הנמוכות. אז בתוך תוכם, זה הכוונה בתוך תוכם, זה נקרא העומק, מעמקו מחשבותיך. טוב, על כל פנים, אני לולדת מסתפין, הייתי אומר, שאנחנו בעצם באים בעיקר בגלל הרישר, נדמה לי, שהוא הזרעונים, כלומר, הוא הפעולה שלנו ביחס לאדם הפרטי, הזורע, במעשה ושייך אל הגנזים, והסיפה זה ביחס אל המדרוגה הכללית, שהיא גם בונה את הזרעונים, היא בונה את המעשים, ובתוך תוכם, שאלה דרך המסתתרת, זה הזרעונים, המדרגה הזאת של הזרעונים. אז הנקודה הראשונה והשלישית, ביחס למדרגת תורה ומצוות אדם הפרטי והכלל, וביחס למדרגת הגאולה. טוב, ביבי הגיע, זה סימן, טוב. לא, בסדר, כן, כן. תראו אחר כך, יש פה גם עוד בפינק הסדף עם ג' תראו איך שהרב מאוד חריף, אבל מה שהרב אומר, איך כל מדרגה של תורה המצוות היא בונה, וכל הזיבה איך שהיא הורסת, כל מצווה, כל מידה איך שהיא הורסת. אז תראו אחר כך, תראו את זה לבד. זה הרב אומר, זה כמו קורי עכביש, זה נבנה לאט לאט, כי זה מה שאנחנו רואים, זה הגנזים, זה לא נמצא בגלוי, זה זרעונים, זה נבנה לאט לאט, לטוב וחלילה למוטב.
טוב, זה נשמע מאוד מוחלט. רפיון, כל רפיון הוא...
מה זאת אומרת מאוד מוחלט?
לא, זה גם כאילו מאוד...
חריף,
לא אומר. כן, מאוד... לא, אבל מאוד גמורה.
רפוי את זה, אבל... כל הנפילות הגדולות, אומר במאמר דרישת השם, כל הנפילות הגדולות קרו בהתחלה מריפיון. זאת אומרת, בזה שהוא לא דרש את השם בכל ליבו, לא הולכים לדרוש את השם בכל ליבו, היה ריפיון, זה לא שגרם לנפילה.
זה לא כמו שהרב הסביר עכשיו בפנקה.